היי, כאן אורן ברסקי, ושנייה לפני שאתם מאזינים לפרק, אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לניוזלטר שלנו, כדי שתוכלו להיות איתנו כאן בלייב בהקלטה, לשאול אותנו ואת האורחים שלנו שאלות ממש בריל טיים, וכמובן גם ליהנות מתכנים בלעדיים על עולם ההשקעות והפיננסים. כל מה שצריך לעשות, להקליק על הלינק שתמצאו בתיאור הפרק, ואנחנו כבר ניקח אתכם משם.
הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין, והשקעות להייטקיסטים.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
אינבסטור 360 לייב.
והפעם, סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור 360.
היי חברים, אנחנו בפודקאסט שמסכם את חודש מרץ, או למעשה את כל הרבעון הראשון של השנה, ואנחנו עם הפנים לחודש אפריל ולרבעון השני שיבוא עלינו לטובה, אני מקווה. סך הכל, כשמסתכלים על המצב, קצת בראייה מבחוץ, קצת במעוף הציפור על הדברים מרחוק, אז יש נתונים לא רעים שמצטברים בעולם, שמראים על צמיחה. יש בכלל עניין של ירידה בסיכויים למיתון בצורה ממש דרמטית אפילו, בכוונה למיתון עולמי, שהוא בדרך כלל קשור לארצות הברית. אבל סקרים מכל מיני כיוונים מראים שמנהלי כספים, שהם בסופו של דבר הגופים המשמעותיים שמשקיעים כסף בהתאם לתפיסות שלהם, הם אומרים ומעריכים שאנחנו לא צפויים למיתון ב-12 חודשים הקרובים, שזה בהחלט נתון יפה להתחיל איתו, והוא נותן איזשהו סוג של כיוון לשווקים גם, עם כל הבעיות של העלאת או הורדת הריבית, גם המדדים המקדימים, האינדיקטורים המקדימים, מה שנקרא, מדדי ה-PMI, מדד מנהלי הרכש העולמי, מראה שלמעשה, למעט אירופה, גם כלכלת סין וגם כלכלת ארצות הברית, נמצאות לפחות בתחום של התעשייה, כן, של הייצור, של המנפקטרינג, הם נמצאים מעל 50, כלומר בהתרחבות, וככה גם הגלובלי, כן, כשמתקדרים את כל העולם, סך הכל נמצא בתהליך של התרחבות, וזה אומר שזה באמת מרחיק את הסיכון למיתון בתקופה הקרובה. אירופה עדיין נמצאת בתחום השלילי, במשוקלל, במנפקטרינג, אבל לדבר עליה כמה מילים אחרי זה, יש שם דווקא כמה ניצנים של שינוי חיובי. בסך הכל הכללי זה בהחלט בשורות טובות, יש גם עניין שהוא לא נתון כרגע, אבל הוא הערכות, והערכות הן מאוד משמעותיות, שמדברות על האינטליגנציה המלאכותית, ה-artificial intelligence, שזה למעשה מעריכים שהדבר הזה, התהליך הזה, ברגע שהוא יוטמע, והוא מוטמע כבר, כן, הוא הולך ומוטמע בחברות, ובכלכלה, בכל מיני אספקטים, הדבר הזה אמור לשפר את הפריון, פריון העבודה במדינות המתפתחות, המפותחות, סליחה, בדיבלופ מרקט בסדר גודל של 1.5% לשנה, כשמסתכלים על זה לטווח של 10 שנים, זה אומר 15%, זה משמעותי מאוד לפריון ולמעשה לצמיחה, למוצר הגולמי, לכל הדברים שמושפעים מכלכלה, זה בהחלט מנוף חזק מאוד, זה עוד סוג של מהפכה תעשייתית בהמשך למהפכות שראינו קודם. עכשיו לפני שנגלוש לסקירה, רק להזכיר, אזהרת סיכון, שכל מה שנאמר פה זה למטרת לימוד, ולא הצעה לקנות או למכור מוצר פיננסי, לקחת בחשבון שאנחנו, כל מה שאנחנו אומרים פה, לא מהווה תחליף לייעוץ, וכמובן שאנחנו לא אובייקטיביים, אנחנו מחזיקים ניירות בצורה כזאת או אחרת, ואנחנו אף פעם לא נהיה ממש אובייקטיביים. אז נא לקחת את הדברים בחשבון, ואחרי שאמרנו את זה, אפשר להתחיל להתקדם, נתחיל עם ארצות הברית, באופן כללי, ארצות הברית נמצאת באותה דילמה, ככל שעובר הזמן, המשקיעים מתחילים להבין שכנראה הורדות ריבית מהירות לא נראה בתקופה הקרובה, האינפלציה אמנם יורדת, אבל לא בקצב שהפד רוצה, היא יורדת לכיוון ה-2.8, האינפלציית הליבה שהיא החשובה ביותר מבחינתו, ה-PCE, ליבה, 2.8, הוא רוצה לראות אותה ב-2, הוא פחד שמה הוא יוריד, וזה מהר מדי, ואז האינפלציה תברח לו חזרה, יש לו גם סיבות טובות לחשוב ככה, השכר לשעה שהוא אמור להיות מאוד, נתון מאוד משמעותי, מראה אמנם ירידה בתקופה האחרונה, יש סוג של מגמה כזאת של החלשות של השכר, יש מצד שני התחזקות של המשרות שנפתחות במשק, שזה מראה על עוצמה של שוק, וזה דווקא יכול להיות בעיה מבחינת הורדת הריבית, ולדבר הזה, האמת, יש כל מיני הסתייגויות, כי הנתונים האלה כל פעם משתנים בדיעבד, מפרסים איזשהו נתון, ואחרי זה מסתבר שהוא לא אמין, אז יש פה כל מיני עטיות בנתון הזה, הוא לא משהו שהוא חד משמעי, אי אפשר להסתכל רק על כמות המשרות שהשוק מייצר כאינדיקציה טובה, אבל באופן כללי, כשמסתכלים על כמות המשרות שנוספו למשק משנת 2022 להיום, אז יש ירידה משמעותית מאוד. אם פעם היחס בין ב-2022 עמד על פי 2, יחס של 2 בין כמות המשרות שנוצרו לבין כמות האנשים שמחפשים עבודה, אז היום היחס עומד כבר על 1.35, וזה אומר שלמעשה יש פחות ופחות משרות, רואים את זה הולך ויורד כלפי מטה. יש גם בעיה עם העניין של הבתים, ככל ששוק הבתים הוא קשה היום, והשכר הממוצע עומד על $84,000, והדירה הממוצעת כדי לרכוש דירה צריך סדר גודל של $113,000, רוב האמריקאים לא יכולים לרשות את עצמם לקנות דירות, ויש בעיה של היצע של דירות, אנשים לא מוכרים דירות יד שנייה, כי הם לא רוצים לקחת משכנתה יותר יקרה כדי לשדרג, ולכן שוק הדירות די תקוע, יותר דירות חדשות נמכרות, פחות דירות יד שתיים, בדירות, שוק הנדלן הוא חשוב מאוד לכלכלה, הוא מניע את הכלכלה בצורה משמעותית מאוד, יש לו משקל מאוד גדול, גם במדד המחירים לצרכן, וגם בכלל בתוצר, שירותים שקשורים לבתים, הכל קשור לזה, וברגע שזה דואך, זה בהחלט מעט, אז זה דברים שאמורים לדחוף את הפד להוריד ריבית ולהקל על השוק, אבל החשש שלו מעליית הריבית הוא משמעותי, כמובן שיש גם את החוב האמריקאי הענק, שהוא סדר גודל של 120% מהתוצר, והריבית עליו היא עצומה, היא מגיעה לכמעט $900 מיליארד לשנה, זה משהו שהוא סכום שהולך וגודל, כי הריבית עכשיו, ככל שהזמן עובר, ההלוואות שמגויסות החדשות הן כבר בריבית יותר גבוהה, וזה הולך ומעיק יותר ויותר על התקציב, הוא צפוי לגדול עוד ועוד, זה כבר היום עומד על 3.2%, רק הריבית שמשלמים, 3.2% מהתוצר האמריקאי, שזה בהחלט המון, זה C שהוא כבר חצה את ה-C שהיה אי פעם, שהוא היה ב-1990 בערך, ואנחנו עכשיו כבר מעליו, אז כל הנתונים האלה לוחצים על על הפד להוריד ריבית, אבל וגם דרך אגב, הנושא של רווחי חברות, ה-S&P 500, חברות ה-S&P 500 מדווחות על צפי לירידה ברווחיות ברבעון הראשון, יותר ויותר חברות, לא, זה לא גורף, זה לא כולם, אבל יש יותר חברות שאומרות שהן צופות ירידה ברווח הנקי למניה ברבעון הראשון, מאשר מה שהם העריכו בסוף שנה, סוף דצמבר, ולכן יש פה איזה סוג של החלשות מבחינתם, זה לא גורף, זה לא דרמטי, זה לא קריטי, אבל עדיין זה משמעותי, כנ"ל גם לגבי עסקים שפושטים רגל, יש יותר ויותר עלייה בכאלה שמגיעים לפשיטת רגל, או לחדלות פירעון מה שנקרא, שמגישים טופס בקשה כזה לטופס 11, של תעזרו לנו, כי אנחנו לקראת בעיה של תשלום, העמידה בחובות, פירעון חובות וכך הלאה, אז יש עלייה ורואים את זה, זה מ-2022, סוף 2022, אמצע למעשה, התחילה עלייה, ואנחנו כבר רואים את זה מגיע למספרים באמת משמעותיים, עדיין לא ברמות שהיו לפני הקורונה, כן, אנחנו עדיין בסדר, אבל זה בהחלט משהו מדהיג, אחד המדדים החשובים לראות את הבעייתיות של החברות הקטנות, ששקועות בחובות יותר מאשר החברות הגדולות, זה מדד הראסל 2000, שאתם רואים שהוא עלה אמנם, אבל אם אנחנו מסתכלים עליו בשלוש שנים האחרונות, הוא עשה תשואה של 4.28%, כאשר ה-S&P 500 עשה 38%, 39%, הוא בפער משמעותי, והסיבה העיקרית היא שהחברות הקטנות מתקשות עם עניין הריבית, ברגע שנראה ירידה בריבית, או כוונה כזאת, אפילו משמעותית יותר מאשר היום, המדד הזה כנראה ייתן מהלך משמעותי מאוד קדימה, יש לו פוטנציאל טוב, אבל כל עוד אנחנו לא שם, אז הוא מדשדש, הוא עולה אמנם, אבל ממש ממש לאט, בטח לא בקצב של ה-S&P 500. כשמסתכלים על מדדי ה-ISM, מדדים של ה-ISM, המדד מנהל הרכש שלהם, אז רואים שלמעשה התעשייה בארצות הברית, או הייצור, הגיעו למצב פעם ראשונה שהם מגיעים מעל 50, כלומר, מתחילה התרחבות בתחום התעשייה, זה מצוין, זה הולך יד ביד עם ההטבה בשחרור בתנאים הכלכליים, התנאים הפיננסיים לעסקים בארצות הברית, שזה כולל ריבית ויכולת לקחת הלוואות וכך הלאה, שורה תחתונה, התעשייה בהתאוששות מהירה יחסית, וזה טוב, זה דשדש תקופה מסוימת מתחת ל-50 ועכשיו זה עולה, יש לזה השלכות טובות מאוד על הכלכלה, זה נותן בוסט יפה, אבל מצד שני זה גם מרים את האינפלציה, כי מדדי, כי עלות הייצור של התעשייה והייצור, הם בעלייה משמעותית. אוקיי, וברגע שזה קורה, הם יגלגלו את זה כמובן לצרכן בסוף, וברגע שזה קורה, אז האינפלציה מתחילה לעלות, וזה אחד החששות של הפד, והשוק מבין את זה, שזה תהליכים שהולכים ביחד. מצד אחד, טוב שהכלכלה דוהרת קדימה ומתרחבת, מצד שני, לא רואים פה הורדת ריבית, שהשוק בנה עליה מאוד מאוד בתקופה האחרונה, וזה הולך ומתרחק בכל פעם מחדש. הפד גם מבין שמההיסטוריה ניתן ללמוד, שבשנות 90 למשל, הריבית הייתה גבוהה, והכלכלה התפרחה, די צמחה, והכל היה בסדר, זה לא כזה היה דרמטי, ככה שאין להם לחץ יותר מדי, למרות שגם הפד עצמו בהפסדי הון, על אג"חים שהוא מחזיק בגלל שבנה אותם ריבית נמוכה וכך הלאה. כרגע התחזית של הריבית, מה שהשוק צופה לפחות, זה סדר גודל של 3 הורדות ריבית במהלך השנה, 3 הורדות, כאשר הערכה היא שזה יהיה סדר גודל של עד 0.75%, כלומר ירדו מכל ההתלהבות של 1.5% וכך הלאה. הערכה כרגע היא שממש ברוב מצומצם מאוד, שאנחנו נראה את ההורדה הראשונה ביוני, לא בטוח שגם זה יקרה, וככל שהסיכוי שזה ירד, ילך ויעלה, כלומר, ככל שנראה פחות סיכויים להורדת ריבית, זה פחות טוב לשוק המניות כמובן, כי שוק המניות בונה על הדבר הזה, וזה מקטיל את רמת הסיכון, אז לקחת את זה בחשבון, זה מקשה על השוק לעלות, מבחינת מכפילים, S&P 500, עם מכפיל גבוה מאוד, של קרוב ל-25, כשמסתכלים על זה בראייה היסטורית, הוא מעל הממוצע הרב שנתי שלו, מעל החציון, הנסדק ב-33, עם ה-TD 27, ה-S&P ה-TD 21, הראסל 2000 עם 37 וה-TD 24, יש פה הרבה פוטנציאל צמיחה, אבל מצד שני, תשואות האג"ח הממשלתי הם סביב ה-4.4%, ולכן זה מקשה מאוד, אין פרמיית סיכון משמעותית למניות, ולכן זה מקשה מאוד על המניות להמשיך ולעלות ללא צפי להורדת ריבית, כמו שאמרתי. המדד עצמו, ה-S&P 500, כשמסתכלים עליו, רואים שהוא נמצא בשיא כל הזמנים, והוא ככה מתוח מאוד, הוא נמצא מבחינה טכנית בקניות יתר כבר תקופה ארוכה, והסיכוי שנראה תיקון לכיוון של אפילו 10%, הוא בהחלט סביר בעמידה והנתונים ימשיכו להראות על עוצמת שוק ולא הולכים להוריד ריבית. ככל שזה יצטבר יותר, אנחנו כנראה נראה תיקון טכני לפחות לכיוון ה-10%. וזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. סטטיסטית דרך אגב, רבעונים כמו הרבעון הזה שהתחילו טוב, בדרך כלל נגמרים טוב אפילו יותר בסוף שנה, אבל הסטטיסטיקה לטובתנו, אבל אתם יודעים, זה משהו שהוא בהחלט אקראי, ויכול להיות שדווקא השנה תהיה השנה שבה זה לא יעבוד הסטטיסטיקה, זה קורה לפעמים, אז לקחת את זה בחשבון. עקרונית אבל יש כיוון טוב, כי הכלכלה נמצאת כן בצמיחה, יש כל פעם נתונים שמשפרים את התחזית צמיחה וכך הלאה, אז יש אופטימיות, אבל צריך לחכות לעניין של הריבית ולראות מה יקרה. גם שוק המניות, יש הרבה מאוד כסף שמחכה בקרנות כספיות, וברגע שיהיה סוג של הורדת ריבית, והקרנות הכספיות יפכו להיות פחות אטרקטיביות, הרבה מאוד כסף, סדר גודל של 6 טריליון דולר יושבים בקרנות כספיות, חלק מזה מן הסתם ינוע לכיוון המניות, וידחפו את זה. נקודה חשובה זה להחזיק ולא לנסות לתזמן, יש סטטיסטיקה שמראה שמי שהחזיק את ה-S&P 500 ממאי 2014, מרץ 2014, סליחה, עד ה-20, עד הקורונה, וברח, עשה למעשה תשואה, כשהמניות נפלו, עשה תשואה של 35%, זאת אומרת, סדר גודל של 3.1% לשנה, מי שהחזיק מעמד ולא ברח ונשאר בשוק, אז עשה תשואה של 236%, כלומר 12.8 שנתי, שזה פער עצום. צריך לדעת להיות סבלניים, אפשר לנסות להפחית סיכונים, להגדיל חשיפה, להפחית חשיפה, אבל לא לברוח מהשוק, כי בדרך כלל מי שבורח קשה לו מאוד לחזור, קחו את זה בחשבון. כמה מילים על אירופה, האינפלציה יורדת שם בצורה מאוד מאוד יפה, משמעותית, אוקיי? אינפלציית הליבה עומדת שם על 2.9, היא ירדה ממש בקצב מהיר מאוד, ויש, הריבית שם היא על 4.5%, וכרגע מה שצופים, לאור השיפור במדדים, דרך אגב, המדד המשולב שלהם, של המדד מנהל הרכש המשולב, של תעשייה, שירותים, צמיחה וכך הלאה, מראה על שיפור לכיוון ה-50, מעל ה-50, וזה בהחלט חיובי, זאת אומרת, מתחילה התרחבות כלשהי באירופה, אם אנחנו רואים את זה יחד עם הורדת ריבית, שצפויה להיות כנראה בתקופה הקרובה, לא יותר מדי רחוק, אז יכול להיות שבהחלט נראה איזושהי תנופה מחודשת בשוק האירופי, סך הכל 3 מדינות בולטות, שזה אירלנד, ספרד ואיטליה, מדדי מנהלי הרכש המשולבים שלהם מראים שהם בהתרחבות יפה, וצרפת וגרמניה אמנם עדיין בהתכווצות, אבל זה בשיפור לכיוון ההתאזנות, מה שנקרא, או האיזון. אז יש פה בהחלט איזשהו סימן לאופטימיות. אם כי היבשת הזאת היא שקועה בבעיות קשות מאוד, גם של הזדקנות אוכלוסייה, וגם של בעיה של מאגרים, שלא בדיוק משתלבים בשוק העבודה וכך הלאה. שורה תחתונה, אירופה, מכפילים נמוכים, 15, 14, 12, והתשואות האג עכשיו היחסית נמוכות, הן לא כמו בארצות הברית, אז יש לנו פה פרמיית סיכון יחסית יפה על, על שוק המניות, אבל עדיין יש פה את הסיכונים, וזה נמוך, מכפילים נמוכים, בגלל שזה משקף איזשהו סוג של סיכון, המדינות האלה לא צפויות לצמוח בקצבים מהירים מאוד, אוקיי? שורה תחתונה, הסתברות גבוהה מאוד, כרגע עומדת על 97% והורדת ריבית ביוני, שורה תחתונה זה גם מגובה באמצעות כל מיני התבטאויות של חברי ה-ECB, ה-European Central Bank, הבנק המרכזי של אירופה, שהנציגים שלו מדברים על התבטאויות יוניות כאלה, שאנחנו הולכים לכיוון של הורדת ריבית וכך הלאה וכך הלאה. אוקיי, אז יש פה, זה בהחלט כיוון טוב לאירופה לתקופה הקרובה לפחות. אז זה לגבי אירופה. קצת לגבי שווקים מתפתחים, היה לנו טייוואן עם הרעידת אדמה, טלטלה את השוק הטיוואני ואת מניית טיוואן סמי קונדקטור שמלחיצה את כולם, בדיוק יום אחד והמשיכה חזרה לשגרה, לא נרשמה איזושהי בעיה מיוחדת, הייצור חוזר מהר מאוד, יש איזשהו ניתוח מעמיק של, כשעושים ניתוח של השווקים המתפתחים, ובודקים את כולם ממש, ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, סין, הודו, יוון ועוד 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 ועוד, ניתוח של כל החברות האלה, של המדינות האלה למעשה, בכל מיני פרמטרים, של צמיחה, של הלוואות, מינוף וכך הלאה, של יציבות ואיכות השלטון, של כל מיני פרמטרים כלכליים, בשורה התחתונה עולות ובולטות שם שלוש מדינות מעניינות, אחת מהן זה מלזיה, שהיא למעשה, היא מדינה, אתם יודעים, יצואנית סחורות בעיקר, אבל יש להם ממשלה חדשה, אתם יודעים, יש בחירות בכל מיני מקומות בעולם, ממשלה חדשה, יש להם יתרת מאזן חיובי בתקציב, יש להם יושבים טוב על כסף, יש להם עכשיו סוג של קשר עם טסלה, מנסים לפתות לנסות המסקים, בהחלט פוטנציאל טוב, נסחרת עם מכפיל של 15.9, המדד, למעשה קרן הסל של איישרס MSCI, הוא נקרא EWM, והיא בהחלט בתקופה האחרונה, רואים אחרי תהליך ארוך מאוד של ירידות, היא מתחילה להראות סוג של התאוששות ועלייה, כמובן שזה דורש בדיקה יותר מעמיקה, פולין, המדינה השנייה, גם שמה, חילוף שלטון, שלטון יותר פרו-אירופאי, יש יותר צפי שיהיה קצת יותר טוב, פולין כבר למעשה השוק האירופי, מאוגוסט 22 כבר בעליות, כבר קבוע, עדיין נסחר עם מכפילים מאוד נמוכים, 7.34, היה הרבה דיבורים על זה שפולין היא דיקטטורה, דמוקרטיה דיקטטורית וכך הלאה, אבל בשורה התחתונה הם הצליחו לעשות סדר בכלכלה אצלהם, ורואים תוצאות, ואכן השוק מפרגן, והקרן הסל הזאת בעלייה. המדינה השלישית, אינדונזיה, אינדונזיה היא היתרון הגדול שלה, שהיא מחזיקה מעל 20% ממאגרי הניקל בעולם, והיא לא מאשרת להוציא את החומר גלם מהמדינה, כלומר מי שרוצה ניקל, שזה חשוב לרכבי ה-EV, אתם יודעים, לסוללות וכך הלאה, יצטרך להתאמץ ולייצר אצלנו, אז הם מעודדים כניסה של משקיעים זרים וכך הלאה, כדי, מאחר בזה תחום פופולרי, אז זה קצת אגרסיבי, אבל באופן כללי גם כן, אינדונזיה מדשדשת יותר, אבל עדיין גם כן בעלייה מאמצע כזה, אמצע סוף 23, וכרגע נסחרת במכפיל רווח של 11.45, כל מה שאני אומר כמובן דורש בדיקה יותר מעמיקה, אבל זה בהחלט שלוש מדינות מעניינות. קרן הסל שלה נקראת EIDO, דרך אגב, ושל פולין נקראת EPOL, למי שזה חשוב לו לשמוע. הודו כמה מילים, יש צמיחה שמה מתגברת, כרגע עומדת התחזית על סדר גודל של 7.6 השנה, אם יעמדו בזה זה יפה מאוד, זה שיפור. כשמסתכלים על סין, אז יש שם גם שיפור, בעיקר ברכש בהזמנות, בתוך סין, אבל גם יש השתפרות, שיפור מסוים בקטע של הזמנות מחול. סין, כמו שאמרנו, משקיעה ברכבים, באנרגיה חלופית, אז, וכל מה שקשור ל-AI, תשימו לב שהנחושת מדשדשת תקופה ארוכה, עלתה קצת, אבל לא הרבה, ביחס לכל שוק החשמל וה-AI והסמי קונדקטורס, וכל הנושא של ההתפתחות של התחנות כוח, האלטרנטיביות למיניהם, רוח, שמש וכך הלאה, כל הדברים האלה דורשים תשתיות נחושת, ובאמת מניית הקרן סל על לפיקי הנחושת, עלתה כבר מתחילת שנה בקרוב ל-30%, צריך לשים לב לזה, היא נקראת קופקס, COPX, פחות מומלץ להשקיע בקרן סל על, על הנחושת, כי היא משקיעה בחוזים, ויש פה את העניין, אתם יודעים, של גלגול חוזים, ובסופו של דבר זה לא באמת משקף את התשואה, היא כרגע עומדת על 9% מתחילת שנה, אבל נקראת סיפר למי שמעוניין, CPER, אבל עדיף, אם כבר מחליטים להשקיע בזה, לטעמי עדיף להשקיע במניות של קורי הנחושת, כי הם מרוויחים מעליית המחיר, או מפסידים מהירידה וכך הלאה. אוקיי. מכוניות חשמליות, טסלה לאט לאט מאבדת את, את היתרון הגדול שיש לה על פני חברות אחרות, בעיקר המובילה אחריה, יש ירידת מחירים מאוד משמעותית דרך כלל לטסלה מ-2022 לעכשיו, ביחס לכל החברות המערביות שמייצרות כמו המוכרות, פולקסווגן, אאודי וכך הלאה, היא מובילה ללא עוררין בכלל, אבל כשמסתכלים עליה מול חברת BYD הסינית, אז רואים שלמעשה, BYD לאט לאט הולכת ומשתלטת את הנתח שוק שהוא קרוב מאוד לטסלה, אם טסלה מחזיקה ב-2023 19.9% מהשוק, אז BYD 17.1%, כאשר ברבעון האחרון היא כבר מכרה יותר מאשר טסלה, בצורה משמעותית היא צומחת בקצב מאוד מהיר, BYD חברה סינית למי שלא מכיר, אתם מוזמנים להסתכל על הנתונים של ההכנסות שלה, של הרווח הנקי שלה, היא צומחת בצורה מהירה מאוד, הבעיה העיקרית שלה היא ש... השוק לא כל כך אוהב את הסיניות, כי הוא כבר מוכזב כל פעם, והוא יבד אמון בסיניות, אבל כשמסתכלים מבחינת מכפילים, כשמסתכלים מבחינת, לדוגמה, מכפיל הרווח של BYD, הוא עומד על 17.7, טסלה עומד על 38, מכפיל תזרים שלהם, תזרים חופשי, עומד על 12.1, לעומת 120 של טסלה, יש פה על מה לדבר, הערכות של האנליסטים נותנים ל-BYD, אפסייד של כמעט 50% לעומת הרבה פחות בטסלה, אבל זה כמובן זה לא הנתון החשוב, אבל צריך לשים לב לכל מיני, להסתכל על הנתונים הפונדמנטליים, אפשר גם לראות, השוק מצביע ברגליים, BYD מתחילת שנה ירדה ב-5%, כאשר טסלה ירדה ב-33%, כשמסתכלים שנה אחורה, הם היו סביב אותו דבר, שניהם ירדו בסביבות ה-10-11%, ומאז BYD מטפסת וטסלה צוללת, אז זה בהחלט משהו ששווה בדיקה והתייחסות. ארגנטינה, הנשיא שנבחר שיפר מאוד את המצב, בשלושה חודשים יש פה ממש מהפך, אבל לא בטוח שזה יחזיק מעמד לאורך זמן, שווה מעקב. יש קרן סל ארגנטינה, נקראת ARGT, עשתה כבר מהלך של 20% בערך, השוק נתן לו את הפרמיה, ודי מפרגן, אבל עדיין צריך לתת לזה קצת זמן, הוא עושה תהליכים מאוד מסוכנים, מאוד קיצוניים, אם הצליחו לו, בינתיים זה עובד, אבל אם הצליחו לו לדווח יותר ארוך, זה יהיה בהחלט מעולה, הוא הופך, עשה קיצוצים מטורפים בממשלה, קיצץ וביטל משרדים ועושה באמת מהפכה. מכפילים במזרח אין הרבה מה לספר, הודו עדיין עם 23, סין עם 13.8, יפן 16.8, ופרמיות הסיכון הרלוונטית היחידה היא בסין 5% וביפן 5.2, כאשר האג"ח שם, תשואת האג"ח שם מאוד נמוכה, 0.8, ולכן אנחנו מקבלים פרמיית סיכון יחסית גבוהה, אבל הריבית שם עלתה, והיא הולכת לעלות כנראה עוד, אז צריך לקחת את זה גם בחשבון, את השינוי הזה. בישראל, מצבנו, קודם כל סקר מעניין, שמראה שהצעירים בישראל, מתחת לגיל 30, הם מקום שני בעולם, מבחינת מדד האושר, אושר באלף, והמדינה בכלל עומדת במקום חמישי, במדד האושר העולמי, זה פשוט לא נתפס, מדינה בטירוף כזה, סקר ל-2024, כן, הוא הסתיים ב-2023 אמנם, אבל בעיקרון הוא של השנה, וקצת על הקרנות ועל מה שקרה, קודם כל מדדים בישראל צמצמו, מדדי המניות, מדד תל אביב 90 עלה מתחילת שנה, עד סוף רבעון ראשון הוא עלה ב-11%, צמצם את כל הפער מול המניות האחרות, מול ה-S&P שעשה 10%, מול הדקס שעשה 10%, אז ככה שבסדר, אנחנו בהחלט צמצמנו, הניקי מוביל ב-FAR ב-21% מתחילת שנה, מדדי האג"ח גם נתנו תשואה לא רעה, בעיקר טלבונד גלובל, טלבונד הבינלאומי כביכול, נתן 4.7, כל השאר סביב 1.5%, סביר בהחלט לרמה של רבעון אחד. אחת התופעות שקרו פה זה שישראלים משכו הרבה מאוד כסף מהקרנות של מניות בארץ, והעבירו כסף למניות בחול, כשלמעשה הם הפסידו את השוק המקומי, שזינק בצורה מאוד יפה מתחילת שנה, וזה חבל. צריך להיות, להאמין קצת ולהיות אופטימיים, כמו שאני אומר בכל פודקאסט ובכל שידור, ישראל יש הכלכלה טובה וחזקה, צריך להאמין ולתת לה קרדיט, רק קצת סבלנות והדברים לאט לאט מסתדרים. קרנות כספיות, הרבה כסף יצא מקרנות כספיות לטובת אג"ח בארץ, כדי לתפוס את הריבית הגבוהה ולשריין ולקבע, וזה דבר נכון וחכם לעשות. קרן כספית בסופו של דבר, ברגע שהריבית תתחיל לרדת, היום אנחנו בהחלטה של ריבית, ביום ההקלטה, הערכה היא שהריבית לא תרד, אבל נראה. הריבית כרגע בישראל 4.5, האינפלציה עומדת על 12.5, והמכשול העיקרי הוא העניין של הדולר, הדולר שקל, הדולר קפץ לרמה של 3.76, נכון ליום שישי, וזה משהו שיכול מאוד להקשות על בנק ישראל, כי ברגע שהדולר מתחזק, השקל נחלש, היבוא מתייקר, דברים מתחילים לעלות, וכך הלאה, יש פה עניין גם שהכלכלה חזקה, אז לא צריך לתת לה יותר מדי, לשחרר לה יותר מדי חבל, צריך להיות זהירים שהאינפלציה לא תעוף למעלה. סך הכל שיעור האבטלה במשק יציב מאוד, אפילו ירד קצת ל-3.3, המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב-0.3, בדומה לשיעור דומה בחודש קודם, נדלן, נבלמה קצת הירידה במחירי הדירות, ויש עלייה במחירי הדירות. הירידה במחירי הדירות זה עניין יחסי, כן? כי קבלנים פשוט מוכרים דירות עם מבצעים במקום להוריד מחירים, אז בכל מיני מבצעי של נקנה לך מזגן וסלון, ונעשה לך הטבה במשכנתא בלי ריבית, אבל בעיקרון המחירים, זה סוג של הטיה של נתון. הגישו הצעת חוק להפחתת מס רווחי הון, מ-25% ל-20%, לקווה שיצליח, ואם כן, זה ייתן בוסט יפה לבורסה. הצריכת האשראי בישראל, כרטיסי האשראי, אנחנו רואים שההוצאות עלו במרץ ל-C, וכמובן, יש את הבעיה של הגירעון התקציבי, שזה בעייתי, 105 מיליארד, זה 5.6% מהתוצר, שזה עלייה של כמעט אחוז מחודש קודם, וצפוי להגיע ל-6.6% בשנת 2024, לעומת 4.2% בשנה שהסתיימה, אז צריך לקחת בחשבון שאנחנו בקטע הזה עדיין בבעיה, צריך לקחת בחשבון גם שהמע"מ אמור לעלות, והמיסים קצת וזה, אז זה גם אמור לייקר קצת את החיים ולעלות את האינפלציה, לכן בנק ישראל נמצא פה בפלונטר לא קטן, ובזה אני רוצה לסיים, אני רק רוצה להזכיר במקום סיכום כללי, לתת לכם טיפ קטן, מי שהשקיע בארצות הברית, וזה נכון בכל שוק, מי שהשקיע בארצות הברית ב-S&P 500 בשנת 2020-2024, כאשר הוא עשה הפקדה חד פעמית, או הוא עשה הפקדה של כל שנה, התשואה שלו לאורך זמן, בהפקדה כל שנה, עמדה על 3% יותר מאשר ההפקדה הקבועה, אוקיי? זאת אומרת, יש פה מצב של, שברגע שאני קונה בכל חודש, או כמו שאתם עושים בקרנות ההשתלמות או קופות הגמל, בכל פעם שאני קונה, בכל חודש, אני למעשה עושה ממוצע בקנייה שלי. פעם אני קונה יקר, פעם אני קונה זול. זה נקרא dollar cost average, וזה למעשה השיטה הכי טובה לחיסכון ארוך טווח ולהשקעות. כאשר כל פעם אני קונה במיצוע, ומאחר והשוק יש לו נטייה לעלות לאורך זמן, אז בסופו של דבר התשואה שלי תהיה יותר טובה. אז הדבר הזה תמיד נכון ותמיד טוב, לאמץ ולדעת. זהו, עד כאן להפעם חברים. מקווה שהוספנו ערך, נשתמע בסקירות הבאות. להתראות.
הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.